זהו זה. הגענו ליום האחרון של הריטריט. זה מעניין לראות את התעלולים של המיינד. משהו נגמר. משהו צריך להתחיל. ואיזה הבדל נראה שיש בין השניים. האומנם. מי שלא שומע מוזמן להתקדם. קדימה. במהלך הימים שעברו, פגשנו הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד conditions, הרבה מאוד תנאים. דברים באו והלכו, אורחים, מחשבות, תחושות בגוף. היום התחלף ללילה, ישיבה, הליכה, עמידה, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ערב. מטר של כוכבים נופלים, החתולים. הנשימה שלנו. כל הזמן דברים קורים, כל הזמן משתנים. ולאט לאט משהו בנו התחיל ללמוד. זה. יותר ויותר למדנו איך לחיות עם הדברים. ומהבחינה הזאת אין בעצם שום הבדל בין מה שנקרא ריטריט ומה שנקרא החיים האמיתיים. יש דבר כזה? עבודה תרגל במשך 6 שנים, תרגול מאוד מאוד אינטנסיבי, שכלל תקופות ארוכות של סגפנות, למד אצל מורים שונים. ואחרי 6 שנים הוא התיישב מתחת לעץ גדול, עץ פיקוס גדול. והתעורר. אחרי שהוא התעורר, הוא בילה כמה זמן בחשיבה על כל הדברים שהוא הבין, כל הדברים שנפתחו, שנגלו לו. ולמעשה הדרשה הראשונה שהוא נתן, הלימוד הראשון שהוא נתן, לימוד מאוד מעניין. היינו יכולים לצפות שהוא יגיד, עכשיו מי שרוצה להתעורר כמוני, קדימה, שבו מתחת לעץ, אל תזוזו משם, שימו לב לנשימה, שימו לב לגוף, שימו לב למה שקורה, מדיטציה. כל הזמן מדיטציה, ריכוז, תשומת לב, זהו. זאת הדרך. באופן מעניין, זה לא מה שהוא לימד. האמת הרביעית שסימי דיברה עליה בשיחה שלה, כוללת את 8 הנתיבים. בעצם 8 דרכים, שביחד מובילות אותנו לשחרור. ובהקשר הזה, כשאנחנו מסיימים ריטריט, ואנחנו כולנו מה שנקרא householders, בעלי בתים, רובנו בעצם, אבל פה מישהו אחד שלו, ואנחנו חיים עם כל הדרישות והאינטנסיביות שיש בחיים המודרניים, בחיים שלנו. מאוד חשוב, הטיצ'ינג הזה שהוא נתן, מאוד מאוד רלוונטי בשבילנו. ועל מה הוא דיבר? הוא נתן 8 כיוונים, שכל אחד מהם נוגע באספקט אחר של החיים שלנו, וכל אחד ואחד מהם רלוונטי לנו. וכל אחד הוא דלת, מפתח. אני רוצה לעבור עליהם בקצרה, להזכיר אותם, לתת עליהם את הדעת, ותראו כשאתם מקשיבים מה מדבר אליכם, מה ככה מדליק אתכם, מה מעניין אתכם, מה מסקרן אתכם. 8 הנתיבים האלה מחולקים ל3 חלקים. לחלק של המוסריות, הסילה, החלק של המדיטציה, סמאדי, והחלק של החוכמה, של הפניה, מילים בפאלי. הנתיב הראשון מדבר על הוויו, על ההבנה שלנו את העולם, את עצמנו, עם איזה סוג של עמדה או דעה אנחנו ניגשים אל הדברים. אחרי שהבודה נתן כל נתיב, הוא אמר, המילה הבאה שבאה אחריו זה נכון, right view, השקפה נכונה. והפירוש הזה של נכון, של right, בא מהפאלי, המילה היא סמה, והאמת היא שהפירוש המדויק יותר זה זה אשר תורם להתעוררות שלנו. זאת אומרת, אין פה באמת נכון או לא נכון, אין פה כישלון, אין פה את הדבר המדויק שאנחנו צריכים לעשות, ואז נהיה בסדר. אבל כן יש פה הזמנה לבדוק בכל רגע מחדש מה תורם להתעוררות שלנו באופן יצירתי. נתיב הראשון, ההשקפה הנכונה. איזה סוג של השקפה יש לנו? האם אנחנו מרגישים שאנחנו כישלון? האם אנחנו מרגישים שהחיים האלה זה מה שיש ואי אפשר לצאת מהסבל שלנו? האם אנחנו לא מבינים איך הסבל שלנו נוצר? בודה אמר בהקשר הזה, אם את מבינה איך הסבל שלך נוצר, את כבר על הדרך להשתחרר ממנו. אז ההשקפה, השקפה הנכונה. הנתיב השני, הכוונה, intention, התכוונות. סטיבן הזכיר את זה אתמול בשיחה שלו, זה אחד ממושגי המפתח, החשובים. עם איזו התכוונות אנחנו עושים את הדברים? מה ההתכוונות שלנו? לבדוק ככה פנימה. מה גורם לי להגיד את מה שאני אומר? מה גורם לי לעשות את מה שאני אומר? ההתכוונות יוצרת את מה שנקרא קרמה. זה הבסיס. ההתכוונות שלנו. מאמץ נכון. מאמץ שתורם להתעוררות הוא עוד נתיב. מה זה אומר מאמץ נכון? Not too much, not too little. דרך האמצע. לפעמים אנחנו מרגישים את עצמנו מאוד מאוד עייפים, מרוטים, אין לנו כוח. מה זה אומר מאמץ נכון? הופ, לאסוף את עצמנו. באיזה אופן? לא בהלקאה עצמית, לא בשוטים, לא בכוח, לא במלחמה. למצוא את הדרך להיאסף, להיות עירניים בחזרה. לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו מאוד מאוד מתוחים, מאוד אג'י, מאוד ככה עצבנים. מה זה אומר עכשיו המאמץ הנכון בשבילנו? מה אפשר להביא כהשראה פנימה כדי שיעזור לנו לשבת עם הדבר הזה? זה כמו בדיוק דוגמה שהבודה נתן, לכוון כלי מיתר, כלי נגינה. מי שמנגן על גיטרה או כלים אחרים יודע שכל פעם צריך מחדש לכוון. מצחיק, וכאילו, הנה הגענו לאיזון המדויק, אנחנו מנגנים, שמנו את זה בצד אחרי כמה ימים, מחדש. כל פעם מחדש לכוון את הגיטרה שלנו. Not too much, not too little. בדיוק במידה הנכונה שתורמת להתעוררות שלנו. נתיב אחר, נתיב רביעי, מדבר על הדיבור. הזכרנו את זה בעריכות, בתחילת הריטריט. הדיבור שלנו. בודה נתן הנחיות די מפורטות לגבי הדיבור. מה זה דיבור שתורם להתעוררות שלנו? מה זה דיבור שלא תורם? והדיבור, mind you, הוא גם חיצוני, גם פנימי. אפשר לשאול את עצמנו רגע לפני, האם זה אמיתי, מה שאני הולכת להגיד? האם זה נכון? האם זה תורם? אחד המורים המערבים, ג'וזף גולדסטין, סיפר שהוא לקח פעם על עצמו כל פעם תקופה להיות עם אחד מהנתיבים האלה. איזושהי תקופה ארוכה של תרגול. וכשהוא הגיע לנתיב של הדיבור, דיבור נכון, הוא החליט שבשבילו, מה שבשבילו תורם להתעוררות, מה שבשבילו דיבור נכון, בנוסף למה שהבודה אמר, זה לא לדבר על מישהו שלא נמצא ממש פיזית בנוכחותו. לא לדבר מיתו ועד רע. לא לדבר על מישהו שלישי שלא נמצא כאן איתו. הוא אמר שמהר מאוד הוא גילה ש90% מנושא השיחה שלו נעלמו. מוזמנים לנסות. נתיב החמישי מדבר על פעולה, right action, שזה באמת כל הקווים המנחים שנתנו בתחילת הריטריט, כולל הדיבור. באופן כללי הכוונה היא לא לפגוע. לא להזיק, לא לגרום כאב, לא לגרום סבל, במידה שאנחנו ערים לזה, למישהו אחר וגם לעצמנו. הפעולה שתורמת להתעוררות שלנו. נתיב השישי מדבר על right livelihood. מעניין. האופן שבו אנחנו מתקיימים בעולם. לפעמים מתרגמים את זה כפרנסה. נכונה. זה לא רק פרנסה. זה האופן שבו אנחנו מקיימים מערכת יחסים עם העולם. עד כמה אנחנו בתוך תרבות הצריכה עמוק, עד כמה נדמה לנו שאנחנו חייבים להשיג משהו. אפילו במחיר של לדרוס משהו אחר. וזה כמובן נוגע גם לאופן שבו אנחנו חיים ומתקיימים ומתפרנסים. הבודה נתן הנחיות די ברורות לגבי זה. מה זה לא פרנסה נכונה? מה שלמשל לוקח חיים? מה שתורם להרעלה של מישהו? סוחר נשק? סוחר בסמים? די ברור, אבל למה? הוא המפתח שלנו, מה שתורם להתעוררות. ומה שתורם להתעוררות שלנו לא יכול להיות אם הוא גורם לסבל אצל מישהו אחר. שני הנתיבים האחרונים, הרבה מהם עשינו כאן, קשורים למדיטציה. ה-right mindfulness, תשומת הלב המאוזנת, הנכונה, זאת שתורמת להתעוררות שלנו. כל הנתיבים כולם קשורים זה בזה. הבסיס של של תשומת הלב הנכונה זה הכוונה הנכונה שלנו. מה שתורם לכוונה זה ההשקפה. הכל מתחיל להיקשר ביחד. כשאנחנו יורדים לעומק של נתיב אחד, הנתיבים האחרים מתחילים להתמלא מעצמם. הדברים הם קשורים ביניהם. תשומת לב שהיא נכונה, שהבסיס שלה הוא ההתכוונות הנכונה. והנתיב השמיני, הריכוז שהוא נכון. אם נבוא, כמו שסיפר הבודה, עם ריכוז מאוד מאוד גדול, כמו לוליין בקרקס שהולך על חבל, הריכוז שלו הוא סופר סופר, הרבה הרבה יותר משלנו. החיים שלו תלויים בזה. בטח בהודו לפני 2500 שנה לא היו טרמפולינות או חבל מתוח בין שני עצים, ומדמיינת, וואו, מפחיד. הלוליין צריך להיות מאוד מאוד מרוכז. זה דבר טוב. זה רק לא תורם להתעוררות באופן הזה, לשחרור, באופן הזה שאנחנו מדברים עליו. תשומת הלב הנכונה, הקייס בהמון, יש לו תשומת לב סופר. יודע בדיוק איפה הנשים המבוגרות עם התיק הקטן, איפה הגברים עם הכיסים התפוחים, איפה השומרים, איפה הפתחים שאפשר להימלא. הכל הוא קולט, ככה, הכל. קשוב לגמרי, רואה הכל, לא מפספס שום דבר. יופי של תשומת לב, רק היא לא בכיוון הנכון. בהקשר הזה, מאוד חשוב לעשות את היחסי ציבור האלה, לאמת הרביעית, לאמת הזאת של שמונת הנתיבים. It's not all about meditation. Meditation זה חלק מאוד חשוב. ראיתם? בלתי נפרד מהדרך. ויחד עם זאת, יש עוד תחומים בחיים שלנו שאנחנו מוזמנים להביא לשם את החוכמה, את הלב, את ההבנה, את ההתכוונות, את הפעולה, את הריכוז. אנחנו הרבה פעמים יוצאים מריטריט כזה ומרגישים שקיבלנו פה משהו כל כך יקר וכל כך חשוב, ואיך אפשר לשמר אותו? זו שאלה שחוזרת שוב ושוב. לא סתם. יש באמת ככה, הרבה הרבה מאיתנו נגענו פה במשהו עדין ומיוחד, והוא ככה קצת כמו לנסות להחזיק מים ביד. אבל בכל זאת אנחנו רוצים. וזה טוב, ההתכוונות הזאת מאוד מאוד חשובה, היא מאוד תעזור לנו. ויחד עם זאת, ההזמנה היא לפתוח את הדמיון, לפתוח את היצירתיות. איך אנחנו יכולים להמשיך ולשמר את הדבר הזה, שזה לא חייב להיות כבול לפורם, לצורה. שסיפרתי על, הזכרתי את דיפמה, אחת המורות הנפלאות שהיו בהודו, מאסטרית של מדיטציה. מדיטציה הייתה האהבה הגדולה שלה, והיא תרגילה המון המון המון, באמת ככה, הייתה יוצא דופן מבחינת המקום שלה, מה שקרן ממנה. והגיעה לה יום אחד השכנה, ואמרה לה, אני נורא רוצה לעשות מדיטציה, אבל אין לי זמן. השכנה הזאת, אישה הודית פשוטה, שהתאלמנה זמן קצר קודם, וגידלה 5 ילדים לבד, הקטן עדיין ינק. אני נורא רוצה, אבל איך? איך אני יכולה? מה? אז אין לי סיכוי? וטיפה מה אמרה לה, יופי. כשאת מניקה את התינוק שלך, תתרכזי בפעולה של היניקה שלו. זאת תהיה המדיטציה שלך. זה כל כך יפה בעיניי, לקחת את הפעולות שלנו ביומיום, ולהפוך אותן למקדש שלנו. זה לא שיש משהו ביומיום שלנו שמפריע לנו למדיטציה. היומיום שלנו זה המדיטציה. זה. זאת שוב הזמנה להיות יצירתיים ופתוחים. במהלך הימים שעברו, התחלנו להבין יותר ויותר לעומק של הדברים. והתחלנו לראות את העובדה, למשל, שאנחנו יצורים של התניות. אנחנו מאוד מאוד מושפעים מדברים, מגיבים. דברים נכנסים אלינו, אנחנו מנהלים איתם מערכת יחסים. זה מקום שבעצם מזמין אותנו לא להילחם בהתניות, לא להרגיש מיואשים בחיים שלנו ולרצות לברוח לאיזה מנזר לשאר את ימינו כדי שנוכל להמשיך ולשמר את הדבר הזה, אלא דווקא להביא כבוד להתניות, לכבד אותן, להבין את הכוח שלהם עלינו ולבחור, כמו שהבודה כיוון, בדברים שתומכים בהתעוררות שלנו. מה אנחנו צריכים למנוע בחיים שלנו? מה אנחנו צריכים אפילו לנטוש? מה אנחנו צריכים להפך, לעורר? מה אנחנו צריכים לשמר ולטפח? אלה הן שאלות שההזמנה היא להשאיר אותן חיות בתוכנו. בכל רגע יכולה להיות תשובה אחרת, מפתיעה. אבל מה שמאוד יעזור בדרך הזאת זה ההתכוונות שלנו. אם משהו מכל מה שקרה כאן בשבוע הזה דיבר אלינו, אם משהו היה משמעותי בשבילנו, אם יש פה משהו שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים לתת לו הזדמנות בחיים שלנו, ההתכוונות והמומנטום מאוד מאוד חשובים. ובהקשר הזה אנחנו לא רוצים לוותר גם על התרגול הפורמלי. ומאוחר יותר רני תספר על כל מיני אפשרויות שיש לנו איך להמשיך בצורה של התרגול הפורמלי גם מחוץ לריטריט. אבל אני רוצה להתייחס רק לקטע הזה של היומיום שלנו, שאנחנו עדיין לא בתוך איזושהי מסגרת ואנחנו עם עצמנו, ומה קורה אז? מה עושים שם? איך אפשר לשמר את השתיל הרך הזה? איך אפשר לעזור לו לצמוח? מאוד מאוד עוזר שיש לנו רוטינה, שיש לנו סדר יום. ראיתם את זה במהלך הימים שעברו. תחשבו, אם לא היה את סדר היום שהיה תלוי ככה והיינו יודעים, אוקיי, עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו ככה, עכשיו ככה, שיבה, הליכה, צהריים, הכל היה פתוח לגמרי. סתם חוויה אחרת, מעניינת. אבל יכול להיות שזה היה הרבה יותר קשה, לפחות בהתחלה. הרבה הרבה יותר קשה לשבת. יש משהו בגדר הזאת, בקונדישן הזה, שאנחנו מבינים איך הוא תורם לנו, אנחנו מכבדים אותו. ואותו סיפור בחיים שלנו, במידה שמתאפשר לנו. הרי הנשימה תמיד איתנו. אם אנחנו עומדים בתור, בבנק, במקום להתעצבן על הפקידה ש... לוקח לזמן לכתוב כל פסיק, ויש לפנינו עוד 5 אנשים בתור, אנחנו נורא נורא ממהרים, אנחנו יכולים לבחור להמשיך להעביר את החצי שעה הזאת בהתעצבנות. אולי זה יעזור, אולי זה ימהר מישהו, בספק. ניסינו את זה הרי הרבה שנים. ואפשר לפנות פנימה ולעשות משהו אחר. יש לי הזדמנות עכשיו, איזה כיף. פנתה לי חצי שעה, או כמה זמן, שאני לא יודע. אולי רק רגע, אז עדיף שעכשיו אני אתחיל. נשימה, גוף, אני כאן. הופ, שים לב למחשבות. נשימה, הכל בסדר. נשימה איתי. דיברנו עליה כעל חברה טובה. כל הזמן היא שם. יש אנשים שהם טיפוסים של בוקר. יותר קל בבוקר לתרגל. אפשר לסדר את היום בצורה כזאת. זה אפשרי. אפילו אם יש לנו רק 5 דקות, אל תחשבו שזה שום דבר. טוב, אם יש לי רק 5 דקות, אז עדיף כבר שאני לא אעשה. אני אבוא פעם בשנה לריטריט וזה יספיק. לא, לא. עדיף 5 דקות ביום. חשוב מאוד. מאוד מאוד עוזר. זה כמו לשים גלגל במקל של הסמסרה. קצת להאט, קצת להאט. וב5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, שעה, כמה זמן שתבחרו, שמתאים לכם, להתמסר למה שקורה. לשים את המיינד השיפוטי בצד, זה שאומר, ממילא אני כל הזמן יושבת וחושבת פה, אז מה, מה, המדיטציה הזאת לא שווה כלום, עדיף לי כבר לעשות משהו אחר. עצם זה ששמנו את עצמנו במקום הזה, והסכמנו לפגוש את מה שעולה, זאת המדיטציה שלנו. והמומנטום מאוד מאוד חשוב, מיום ליום, מיום ליום. יש כל מיני מחקרים שמראים איך הרגל הופך לטבע. צריך איזשהו פרק זמן שיעבור, מדברים על בין שבועיים לחודש. זה לא כל כך הרבה. זה לא כל כך הרבה. יש אנשים שהם טיפוסים של לילה. לפני השינה, בשקט הזה, אחרי שכולם הלכו לישון, הכל נרגע. לשבת. לסדר לנו פינה בבית, אם זה מתאפשר לנו. לדעת שיש לנו את הכרית שלנו. אפילו אם אנחנו לא מתיישבים עליה, היא מדברת איתנו. כל היום. ואולי פתאום נזכר, כן, אחרי שבוע, קורצת לי. התיישבתי. יכול להיות בעבודה. אני מכירה אדם שהוא מאוד מאוד עסוק, שהוא ככה תפקיד מאוד אינטנסיבי, בכיר באיזה משרד, והוא מוצא דרכים נורא מדליקות, יצירתיות, לתרגל. אם הוא צריך ללכת ממקום למקום, אז הוא שם לב לצעדים שלו, מפגישה לפגישה. אם הוא צריך לחצות איזושהי רחבה, כן, ולהגיע. תשומת לב, כפות הרגליים, זה הכל. הוא לא הולך יותר לאט, הוא הולך, רגיל, אבל הוא שם, הוא נוכח. לקחת רגע לפני האוכל, איזושהי פעולה שגורה שאנחנו עושים כל יום, לקחת 7 נשימות, המלצה שלי. עשינו סטיקר כזה פעם, 7 נשימות, להיזכר. לפני איזושהי פעולה שהיא אוטומטית, כמו לפני נהיגה. רגע לפני שאנחנו מתחילים, מתניעים את האוטו וטסים, כן? להמתין רגע. 7 נשימות, זה אחד התרגולים הקשים שיש ביום יום. לפעמים זה מרגיש כמו נצח. כזה בזבוז זמן. 20 שניות תמימות. הלכו. אני רוצה לעודד את כולנו להמשיך ולהחזיק את השלהבת הזאת של מה שקיבלנו פה. הדבר לא מתפרק, לא הולך לאיבוד כשמשתנים התנאים. אנחנו מוצאים את עצמנו איתנו כל הזמן. והאיתנו הזה, מי שאנחנו, אלה החומרים שלנו לתרגול. אלה החומרים שלנו למדיטציה. יש סיום תיאור כזה שמופיע באחד הספרים של קסטנדה, תיאור של המורה שלו, שמן אינדיאני, דון חואן, שהוא מדבר איתו על איך בדרך כלל אנחנו חיים את החיים שלנו. הוא אומר, אנשים אשר עבורם כל חייהם הם כמו יום ראשון אחר הצהריים. כמו יום שאין בו אולי אומללות רבה, אך כולו חום, שיממון ואי נוחות. הם מזיעים ומתרוצצים לבלי די. אין הם יודעים לאן ללכת ומה לעשות. אם הרוב היום נותר בזיכרונם אך משקע של טרדות קטנוניות ושעמום. ואז פתאום הכל נגמר. בא הערב. אני רוצה לאחל לכולנו, לברך את כולנו, שכל יום יהיה כמו הפתעה חדשה, שכל יום יהיה מחדש, חי ורענן, וכל יום יהיה רגע של התעוררות.